אז דיברנו קצת בהתחלה, מזמן, לפני ארוחת ערב, על מה הביא אותנו לפה. ואני רוצה לפתוח את התנועה הזאת לא נתעכב על זה, אבל לאיזושהי רפלקציה של מה בכלל מביא אותנו לדרך או חקר רוחני, שזה שני מילים שאולי לא מתחברים אליהם, מה זה בכלל רוחני, וזה רוחניקי אולי, וזה, אולי זה אופנה בכלל, אבל באמת בקווים מאוד מאוד כלליים, משהו לא חומר, מה שקשור ללב, לתודעה, לשאלות כמו מה חשוב לי. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הדרך בלי לדעת, ואז אנחנו מוצאים שאנחנו באיזשהו דרך. ואולי השאלות שמניעות אותנו הם מין סקרנות, מה קיים שהוא לא לגמרי איך שאני תופסת או רואה את הדברים. ואולי גם בתקופות כאלה וגם לא בתקופות כאלה, כי כל אחד פוגש כל כך הרבה, אולי זה קודם כל איך אפשר לחיות עם הכאב הזה, עם אובדן, עם מחלה, עם מוות, עם דברים לא בשליטתי, עם בדידות, עם חוסר שייכות, דברים שאולי מלווים אותנו בבום, ואולי מלווים אותנו מתחת לפני השטח, וזה איזשהו תהליך של המסע שלנו, של רק אפילו לראות שיש משהו שקורה לנו לחקור אותו, להביא שינוי או איזשהו הסתכלות שאולי מרחיבה את המבט, ואולי המבט זה דרך העיניים שמביטות גם דרך הלב. אז יש את הסיפור המיתי, הארכיטיפי, יש גם את הסיפור ההיסטורי ויש ביניהם קשר, אבל יש גם את הסיפור האמיתי של הבודה שהתחיל את הדרך שלו וגם היה לו את הסיבות. ואז לפי הסיפור הזה הוא חי חיים סופר מוגנים בתור נסיך בארמון ולא חסר כלום ורק תענוגות ואוכל טעים ומשפחה אוהבת ואיזה לפי הסיפור איזה כוונה מאוד ברורה של מי שעקף אותו שהוא לא יפגוש את מה שקשה וצורם וכואב בחיים, בכוונה, לא במקרה. ויום אחד הוא יצא מהארמון, והוא פגש, אדם חולה, והוא פגש אדם זקן, והוא פגש גבייה, הוא פגש מת, את המוות. זה היה לו מהפכני, המפגש הזה, לפי מין סיפור, ניקח את זה כסיפור של מסע, של מה העיר אותו. כי מה שהוא פגש זה מה בעצם את האובדן שבחיים, את מה שאין לנו שליטה עליו, את התפרקות הדברים, את החוסר יציבות של החיים, built in לחיים, שזה משהו שאנחנו כל הזמן יודעים אותו איפשהו, וכל הזמן באיזשהו פליאה, ואם לא לומר מאבק, יש איזה משהו, אותו מקום הישרדותי יותר שנטע הזכירה, שטבוע בנו גם, שכל הזמן חושב שאולי נמצא את הטריק, את הסידור הזה, להישאר בארמון. מעולם לא היינו בארמון הזה, אבל שנארגן את המציאות ככה שדברים אולי יחזיקו, וזה לא קורה. ואולי אנחנו כל הזמן פוגשים את זה שזה לא קורה, וזה כבד. ולא ברור מה לעשות עם זה. השלושת החולה והזקן והמת, באותו ראייה ארכיטיפית מיתית, נחשבים כהשליחים השמימיים, כאילו מה שמגיע כדי להאיר, או מה שהגיע כדי לפתוח את הדרך, דרך החקירה של הבודה לשאלה הזאת, של על מה כן אפשר לסמוך, איך כן אפשר לחיות חיים טובים ועם משמעות אל מול החוסר יציבות הזאת, הנטייה של הכל להשתנות, להתפרק, ללכת לאיבוד. והדרך שלו הובילה, אפשר לדבר עכשיו כמה ימים על מה הדרך שלו הובילה, אבל בתמצות, הדרך שלו הובילה דרך מה שאנחנו עושים כאן, שזה לחקור את עצמנו, לפגוש, להעיז לפגוש רגע אחרי רגע את מה שעובר עלינו, כדי להכיר, כדי להכיר את המרכיבים הקטנים שמובילים אל טוב בחוויה הפנימית, ואת המרכיבים שמחזקים לנו את הלא טוב, את הקושי, את הכעס, את האינחת. זה להעיז ולהסכים לפגוש את האמת, שזה נשמע מאוד פשוט וזה מאוד חמקמק, אבל זה מתווה דרך לפי הדרך שהבודה גילה, לחיות חיים שיש בהם שמחה ושיש בהם חופש, לא משנה מה. לא משנה מה בחיים. גם מלחמה, גם בדידות, גם אחרות, גם כל מיני סיפורים שאנחנו מחזיקים איתנו על מי זה אני ולמה זה לא מסתדר בעולם. לחדור דרך הסיפורים האלה, להבין שסיפור זה לא אמת. סיפור זה סיפור. יכולים, הקונסטרוקציות האלה שלנו יכולים להרגיש כמו מגדלים. אבל הפגישה הזאת עם חוויית האמת לאט לאט מעבררת את המגדלים בנוף, בריהוט הפנימי שלנו. אז הריטריט זה באמת המקום האידיאלי, כמו שקודם דיברנו, התנאים מאפשרים לנו להתפנות רק לזה, רק ללפגוש, ללהסכים ולהעיז ולפגוש. ולבדוק את הרעיון בסך הכל ממש רדיקלי הזה, בטח נגד הזרם, בטח לא המסרים שהחברה המודרנית מטפחת, שאת מה שנמצא בחוץ, יש לנו נורא מעט השפעה, אבל המקום בפנים שפוגש, המרחב השפעה שלנו הולך וגדל. יכול לגדול ולהיות מקור למשמעות ולנחמה ולשמחה ולאפשרות גם להחזיק את את הכאב האמיתי שהוא built in. זה לא משטח את זה, זה לא הופך את זה לא חשוב. אז בריטריט אנחנו באמת מוזמנים לפגוש גם את הרזולוציות הקטנות של החוויה, גם את הטריגרים הקטנים, כן, כמו שאמרתי, אין סתם. זה יכול להיות לנו ממש רגע חשוב, כמה שזה מרגיז השיעול של מי שיושב לידינו. לא הדבר לעקוף אותו כדי שנעשה את הדבר האמיתי. כן? כל התנועות האלה של של הלב תודעה, בואו ניקח אותם מעניין, וגם, אוי, מוכר. כן? אלה החומרים. קשה לי פתאום לאכול בשקט מול כל, מי כל האנשים האלה? ואני פה. כל מיני דברים שאולי עולים. הכל זה אפשרות להעיז ולפגוש, ואולי לראות שמתוך הלהעיז והלפגוש, וזה כן מעניין, וזה כן חשוב, ייפתח איזה מרחב שהדברים הם קצת אחרת, וגם אם מה שנפתח זה יותר תנועה, יותר תנועה, כי מסכימים לראות. בדיוק נתקלתי בציטוט כזה של איזה מתמטיקאי, פילוסוף, שאמר שזה לוקח תודעה מאוד יוצאת דופן להסכים לחקור את מה שנראה כ-obvious. אז אנחנו כולנו יוצאי דופן. כן, זה ברור, רוב האנשים לא יומיים לוקחים את עצמם, מפקידים את הטלפונים, מפסיקים לדבר ורק פוגשים את עצמם. לדבר השקוף הזה, כן? שזה מה שקורה בפנים. כאילו, אם נראה כל היום פרסומות, נחשוב שזה מגוחך. מה יש לנו להסתכל בפנים? רק תשתו קולה, תיקחו את הסבון הזה, והכל יסתדר. ואנחנו כבר יודעים שזה לא האמת הפנימית. ואנחנו כבר האנשים האמיצים האלה, היוצאי דופן האלה, שמסכימים להסתכל פנימה. יש סיפור מהמסורת על סמוראי, לוחם סמוראי מאוד גיבור ידוע, מפורסם, שבא לנזיר במסורת הזן, נזיר שהיה נחשב מורה גדול, איש קטן, מורה גדול, והוא בא ואמר, אני רוצה להיות תלמיד שלך, אני רוצה שתראה לי, שתסביר לי מה המשמעות של של גן עדן, ומה המשמעות, מה זה גן עדן ומה זה הגיהנום. ומסתכל עליו הנזיר ואומר, מי ילמד אותך? מטומטם ומסריח לא מוצלח, והחרב שלך מלא חלודה, ואתה דוחה אותי ועוף לי מהעיניים. והסמורה, הוא אפשר לדמיין, כן? תוך שנייה, הוא לא מכיל, הוא מזועזע מהפגיעה, וזה יוצא כמין זעם, כמו, הוא אדום מרוב זעם, והחרב עוד שנייה יורד על הראש של הנזיר. הנזיר אומר לו ככה, זה הגיהנום בקול קטן. שנייה לפני שהוא היה חוצה אותו לשניים, הוא מבין. הוא מבין תוך שנייה, כי ככה אנחנו מבינים בדרך כלל, תוך שנייה הוא מבין גם את ההקרבה מתוך חמלה של הנזיר, שכמעט ככה הלך בשביל להעביר בבהירות את השיעור, וגם הוא הבין תוך שנייה איך הלב תודעה הביא אותו למצב הזה. לזעם, לאלבון, למבוכה, לכעס, לאלימות, הכל תוך רגע. נכון, אנחנו כאלה, לא רק הסמוראי. וממש דמעות בעיניים, ופתאום הלב מוצף ואיזה שלווה. ואז הוא אמר, וזה גן עדן. שיעור קצר. שיעור קצר בתנועות קיצוניות שאנחנו עוברים אותם כל הזמן, בדרך כלל בלי לשים לב, בדרך כלל בלי לפגוש, כן? זה שמה, זה בחוץ, הוא עצבן ואי שמחה וזה קרה והשמש יצאה ואז היא נעלמה. התנועה של הדרך זה להביא את המבט פנימה. והריטריט, כמו שאמרנו, אנחנו מפנים כל כך הרבה דברים בשביל לעודד את המפגש הזה, כמובן עם הרבה מאוד טוב, עם הרבה מאוד בלי ציפייה שנהיה התלמידים הכי טובים, ובלי ציפייה שזה יהיה מדוגם כזה, כמו בסיפור בהכרח. אחרי זה הוא הגיע להערה, אוקיי. פשוט לעקוב אחרי התנועות. ומצד אחד היה לי מורה שהיה אומר, not freak out, don't freak out. וזה כל כך פשוט, אבל זה נכון, אנחנו אולי עוד תופתעו. בתוך הריטריט, כמה התנועה הזאת של משהו שהוא בדרך כלל קטן וקל לנו להתחמק, וכאן הוא קטן אבל לא קל לנו להתחמק, וזה לוחץ לנו על כפתורים, ואנחנו קצת freak out על עצמנו. מה באמת? אז יש לי מורה אהובה מאוד שמדברת הרבה על למצוא ולטפח את המקום של האוקיינס. כן, לא המושלמות ולא כן, לא הציפיות המנופחות הגבוהות, אלא גם בתוך כל הבליל של החוויה שאנחנו מוצאים, עם כל הגוונים, מה יכול להיות ומה בכל זאת כבר אוקיי בחוויה. שזה יהיה כמו איזה קרית אוויר כזה, שעוזרת לנו להתמיד ולפתוח בעצמנו, ולגלות שלצד התנועות האלה, כמו הסמוראי והטריגרים, לצד זה גם יש בנו כל כך הרבה כוחות של ראייה והתמדה ובהירות. אז הרבה פעמים מה שמונע מאיתנו לגלות את הכוחות שכבר יש, זה איזושהי נטייה להסתכל בעיקר על מה שלא מסתדר, על מה שגורם לנו to freak out. אז אני כזה רוצה שניקח כמו מנות כפולות של אוקיינס לדרך, למסע, שיהיה משהו שצף בתוך הסירה שאולי קצת מקרטעת. בדרך אחרת להגיד את זה, שניקח את הפרויקט של עצמנו, של לפגוש את החוויה כמשהו שהוא בממדים שמתאימים לנו, אנחנו, זה workable, אפשר, זה לא גדול עלינו, זה רגע ועוד רגע. מדברים הרבה פעמים על הדרך כדרך בעלת שתי כנפיים, כנף אחד זה הנוכחות, זה הלפגוש כרגע עם כל החושים, עם הגוף, עם הלב, עם הראייה, את מה שקורה, מה בחוויה. והכנף האחרת, וזו אותה חיה, כן? זה לא תנועה נפרדת. זה העיניים הטובות, זה הטוב לב, החברות עם עצמנו. והתנועה, זה לא ממריא בלי השניים. כן? שלא, שנזכור את זה, שלא נהיה, שלא נרגיש שאנחנו יוצאים למין מסע כזה כבד, עם תיק כבד וזכוכית מגדלת. אוקיי, מה פה צריך להבין? מה חורק? איפה פתחתי את המכסה של המנוע? מה לא מסתדר כאן? ולהזמין ברגעים גם את מה שבסדר, גם את מה שמתוק, גם את מה שמשמח, שזה גם יסקרן אותנו. כן, לא רק את מה שחורק, את מה שמזמר, את מה שקורן, את הנעימות שיש לפעמים פשוט בחוויה, בלהסתכל על הטבע, או בלהרגיש את עצמנו, ביכולת שלנו להיות עם עצמנו, עם החוויה, בלי שזה יהיה משהו מיוחד. מורה שאני מאוד אוהבת עם ספר שלם שנקרא Nothing Special. זה גם איזשהו טעם, שאנחנו לא קופצים לתוך איזו בריכה של דרמות. אפילו שאמרתי גיהנום וגן עדן, אבל הרבה פעמים הגוונים הם הרבה יותר באמצע. ועם הזמן הגוונים המעודנים האלה יכולים להיות לנו מאוד משמעותיים, אולי כבר, פשוט אנחנו פחות מכוונים לשים לב אליהם. אז כחיזוק של הרעיון הזה של חשיבות העיניים הטובות, יש את הסיפור שהוא גם, כן, אולי חלקכם שמעתם על החוקר גורילות המפורסם ג'ורג' שאלר, והחוקרת ג'יין גודל שהמשיכה אותו, אבל הוא באמת היה חלוץ הראשון שחקר בטבע בסביבה הטבעית שלהם את הגורילות, ומצא מידע אחר לגמרי ממה שהחוקרים הקודמים שאמרו עליהם, שהם חבורה, שהם יצורים מאוד אלימים וכאוטיים, והוא גילה בעצם יחסי משפחה ורגישות והרבה אהבה ומלא אינטימיות ביחסים, פשוט כן, אנחנו הרי חיים בעידן של המדע, כן? מדע זה אמת, אבל הנה חוקרים כאלה הביאו ממצאים כאלה, וחוקר הזה הביא ממצאים אחרים לגמרי, מהפכניים לאותה תקופה. אז באיזה רעיון ששאלו אותו, איך הוא הגיע לראות את היצורים האלה, את הגורילות האלה, בצורה כל כך שונה מהחוקרים האחרים, הוא אמר, זה היה מאוד פשוט, אנחנו באנו לשטח בלי נשק. אז גם לתקופה הזאת, אומרת, איזה מחשבה, אבל גם בלי זה, כן? כי אנחנו הרבה פעמים נוטים להביא לחקר הפנימי שלנו, כן, את הנשק הזה, את הדבר הזה שלא בא חשוף כדי לראות מה יש, אלא בא כבר קצת עם פחדים, עם חששות. אז מה יכול לעודד אותנו לפגוש את עצמנו בהסכמה לשבריריות, לפגיעות שיש בנו בתור בני אדם, בינינו לבינינו, אנחנו יחסית בטוחים כאן. כמו שאמרנו, גם השקט שומר עלינו. להקריא שיר. של מרק נפו, באנגלית זה. זכות ההתעוררות. אנחנו מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה בניסיון להסתיר את מי שאנחנו, כאשר מאחורי כל עמדה קיים הרצון שיעבו אותנו. ותחת כל כעס ישנו פצע שמבקש לריפוי. ותחת כל עצבות, הפחד שלא יהיה מספיק זמן. כשאנחנו נמנעים מישירות, אנחנו מלבישים על עצמנו מבלי דעת איזו שכבת הגנה נוספת המונעת אותנו מלחוש את העולם. ולעיתים כיסוי דק זה הוא תחילתה של בדידות אשר אם לא נרפה ממנה, תעמעם את סיכויינו לשמחה. זה כמו ללבוש כפפות בכל פעם שאנחנו רוצים לגעת בדבר מה, ואז שוכחים שבחרנו לשים אותם. אנחנו מתלוננים ששום דבר לא מרגיש אמיתי באמת. האתגר שלנו כל יום מחדש הוא לא להתלבש בכדי להתעמת עם העולם, אלא לקלף מעלינו את הכפפה, כך שנחוש בקור ידית הדלת, ברטיבות ידית הרכב, ונשיקת הפרידה תרגיש כשפתיים של האחר, רכות וחד פעמיות. יש משהו בתרגול ובדרך הזאת של גילוי, של הסכמה, של חקירה, שגם מבקשת מאיתנו לפתח מיומנויות שאולי מרגיש שעוד חדשות לנו, כן? משהו שהוא נגד הזרם של ההרגלים, של ההרגלים של איך אנחנו מתנהלים עם עצמנו. ומצד שני, זה קצת גם להיזכר, או זה הרבה אפילו להיזכר בתבונה ובאהבה ובכוחות וביכולות שכבר יש לנו, כמו בשיר הזה שמדבר על, כן, פשוט להסיר בעצם. אז הרבה מהדרך, וזה יכול גם להרגיע אותנו, שאנחנו לא freak out, וגם לחזק את המקום הזה של בסדריות, של האוקיינס, זה להבין שאנחנו הולכים בחזרה הביתה בעצם, חזרה אל החוכמה שיש, אל ההבנה שיש, אבל כן, לא בהכרח בהרגל שלנו, וביום יום מאוד מוסכים, וכל מיני הרגלים לא הכי מוצלחים, קופצים לפני, כן, הגנות, נשק פנימי, דברים אחרים. וככה שיהיה לנו הרבה סבלנות עכשיו, כן, שיהיה לנו גם סקרנות להיות עם הרגעים ככה בעירות וברכות ובעניין. אז עכשיו נשאר לנו קצת זמן לתרגל. אז הזמנה. למצוא את המקום הנוח האפשרי. נאפשר לעצמנו הרבה חופש פנימי, להקשיב לערב, להקשיב לגוף, להקשיב ללב. לעשות שוב ושוב לאט לאט את המעבר שאנחנו ביחד נעשה אותו עכשיו בימים האלה מהעולם שיש בו קצת יותר דרמה לעולם שהוא יותר גוונים מעודנים. אז הרבה פעמים זה עובר על ידי העוגנים האלה של פשוט להרגיש את הגב, להרגיש את המגע של האוויר באור החשוף של הפנים, של הידיים. להביא את עצמנו לחוויה ישירה שאי אפשר להתווכח איתה, שהיא ראשונית כל כך, גם אם היא עדינה וחמקמקה ומשתנה, תחושה של הלשון בחך, הטעם שנשאר, שנמצא. המגע של האפיים. המפגש של הגוף עם האדמה, עם גוונים של חום או קור, לחות או יובש, מרקמים של בד, צפיפות או עברור. אולי נוכל להרגיש גם בלי יותר מדי לחפש, אולי נוכל להרגיש את התנועה של הנשימה, כמו איזה בריזה שבאה ומרימה לנו קצת את הגוף ומניחה אותה שוב במקום. משהו שמרחיב את הבטן או בית חזה או מרים לנו את הכתפיים. הזמנה להרגיש את החיות שבגוף. התחושות השונות, המשתנות. נוכל לבדוק מה הכי עוזר לנו, איזה גישה פנימית הכי עוזרת לנו להיות בהסכמה או בטוב או באוקיינס, באופן שאנחנו יכולים לקבל את זה, כמו המנה שהיא מתאימה לנו, מה מאפשר לנו כרגע. להרגיש קצת בנינוחות עם כל מה שמגיע והולך, עם כל מה שלא בשליטתנו, עם כל מה שעובר דרכנו לשבריר שנייה, או אולי נשאר קצת, כמו מחשבה מסוימת או מצב רוח. נשאר קצת. אז מה עוזר לנו לארח את הביקור הזה בנינוחות? אז כתוב עכשיו, 8:30, ועכשיו יש לנו חצי שעה של מדיטציה בהליכה, כתוב. אז בפועל אנחנו נדבר קצת יותר, במיוחד למי שזה ריטריט ראשון, על מדיטציה בהליכה כתרגול שיש לו הרבה נוכחות ומשמעות, כגשר ככה בין בין הדברים בריטריטים, וגם עזר לחיים, איך להביא את הנוכחות לכל מיני דברים שהם חלק מהיום יום שלנו, כמו ללכת מכאן לשם או סתם ללא מטרה. אבל עכשיו בוא ניקח את זה ככה ערב ראשון, בלי רעיון של איך לעשות את זה. הזמנה, אם לא קר מדי, לבחירתכם, אבל הזמנה להיות בחוץ, להקשיב לטיפות של הגשם. אני חושבת שלא יורד כרגע גשם, אבל יש, אפשר לעמוד ליד העצים או המבנים ולשמוע את החוך שיורד, או להסתכל על הכוכבים בין העננים, לעמוד מדי פעם, פשוט להרגיש את ה... להזמין את ה... בבית עם מה שיש, והעולם איתנו כאן, הלילה, החושך, השמיים, העצים, המוכר, הלא מוכר, והרבה רשות להיות עם זה. ואולי למצוא את הקצת מתיקות שבזה, או את הקצת זרות שבזה, או את הקצת עניין. ואפשר גם לשים לב לגוף, לעמוד, ללכת, וככה לראות איך זה מרגיש, כאילו בפעם הראשונה. איך זה מרגיש בכלל. ואז אנחנו נפגשים כאן לישיבה האחרונה, 9:00, עוד חצי שעה.